שלום וברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, שבת פרשת בהר בחוקותיי. פרשת השבוע פותחת במצוות השמיטה והיובל. מדבר השם אל משה בהר סיני לאמור, מדבר על בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם, שדך לא תזרע, וחרמך לא תזמור, את צפיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. הפסוקים עוד ממשיכים, והפרשייה ממשיכה, ואנחנו יודעים מתחילת הפרשה, שארבעה מלאכות, ארבע מלאכות נאסרו מהתורה אוסרת, נאסרו מדאורייתא בשביעית בעבודת הקרקע, והמלאכות הן זריעה וזמירה וקצירה ובצירה. נשאלת השאלה, מה עם מלאכת זמירה שנאסרה, וחרמך לא תזמור? מלאכת הזמירה היא קציצה של ענף מסוים, שאנחנו קוצרים את הענף, זומרים אותו, אם באמצעות מזמרה, מעין מספריים גדולות כאלה, אנחנו זומרים אותו, גוזרים אותו, אבל אנחנו עושים את זה בצורה מיוחדת, מבחינה בוטנית, שתאפשר גדילה וצמיחה טובה יותר בהמשך. בדרך כלל אנחנו גוזרים את הענף באלכסון, או עם גזירה קטנה כזאת בתוכו, בתוך אוביו של הענף, כדי שנאפשר בעתיד התחדשות וצמיחה טובה יותר של האילן. זאת מלאכת הזמירה שהתורה אוסרת לנו כאן בתחילת הפרשה. ואם כן נשאלת השאלה, הרי המלאכה הזאת היא דומה מאוד לזריעה, לפחות במטרתה. זריעה מטרתה הצמחה מחודשת, יצירת אילן חדש, פרי חדש מתוך הקרקע, והוא הדין בזמירה לכאורה. גם זמירה מטרתה הצמחה טובה יותר של ענפים חדשים, של גבעולים חדשים, ואחר כך של פרחים ופירות חדשים, מאותו מקום שאנחנו עכשיו זומרים באילן. מדוע התורה חזרה ואסרה מלאכה מאוד דומה? הרי היינו יכולים ללמוד את זה בהיקש. עניין נוסף, מלאכות הקצירה והבצירה. מלאכת הקצירה ומלאכת הבצירה, כאן השאלה היא הרבה יותר בולטת. שהרי זוהי אותה מלאכה של ממש, אלא שקצירה היא בשדה, היא בחיטים בדרך כלל, בסעורים, בגידולי שדה, ואילו בצירה היא אותו המלאכה, קצירת הענבים בעיקר, גידולי האילן. זה בגידולי קרקע וזה בגידולי אילן. מילים אחרות, בצירה היא קצירה בעץ. קצירה, בענבים, בקרם למשל. אז מדוע יש כאן חזרה? מדוע התורה אוסרת גם את מלאכת הבצירה? הרי היינו יכולים ללמוד אותה בהיקש ישיר. אף אחד לא היה מלא על דעתו שאם התורה אסרה קצירה בשביעית, היא תתיר בצירה. מדוע יש צורך לפרש את זה? חז"ל כבר נדרשו לשאלה הזאת ועמדו על כך בברייתא וחידשו. שמכך שהתורה אסרה דווקא את ארבע המלאכות האלה, אנו למדים שאלה בלבד, ארבע המלאכות הללו, הן ורק הן המלאכות שאסורות מדאורייתא בשביעית, וכל שאר מלאכות עבודת הקרקע תהיינה אסורות מדרבנן. כדוגמת השקיה, כל מה שקשור לזיבול ודישון וכדומה וכדומה. לגבי מלאכת החרישה יש באמת מחלוקת מדאורייתא ומדרבנן, אבל שאר המלאכות אין בהן שום מחלוקת, והן מלאכות שנאסרו מדרבנן בשביעית. ואם כן, מה ההבדל? מדוע המלאכות האלה הן מלאכות שנאסרו מדאורייתא, ושאר המלאכות מלאכות שנאסרו רק מדרבנן? אז גם את ההבחנה הזאת כבר עשו חז"ל והבחינו בין דברים שעשויים לעוקומי לבין דברים שעשויים לעברויי. דברים שעשויים לעקומי, כלומר להשאיר, להקים, להשאיר את הקרקע במצבה הנוכחי, לשמור על הקיים. וזה הדברים שהותרו, אם אנחנו עושים אותם שוב פעם בשביל לשמור על הקיים. ולכן, המלאכות שנאסרו רק מדי רבנן, כדוגמת השקיה, זיבול, דישון ועוד מלאכות, תהיינה מותרות לכתחילה, לא אסורות מדי רבנן, מותרות לכתחילה כשאנחנו עושים אותם למטרה של שמירה על הקיים בשביעית. שהרי התורה לא רוצה שהגינות שלנו יראו כמו איזה מזבלה עירונית בשביעית. היא רוצה שלא נחדש אותם, אבל לא רוצה להשמים אותם חס ושלום. ולכן הדברים האלה כשהם נעשים לעוקומי, לשמור על הקיים, הם הופכים מאיסור דרבנן להיות מותרים לכתחילה. מתי הם באמת אסורים? הם אסורים כשזה נעשה לעברויה. לעברויה הכוונה להברות את הקרקע, לחדש את הקרקע, בדומה למלאכות שנאסרו מדאורייתא, כמו זמירה, כמו זריעה, כמו בצירה וקצירה, שנעשות כדי להנות מפירות הארץ, או כדי לחדש, לזרוע, ליצור מחדש, כמו שקורה בשאר ששת השנים שהן לא שמונת השמיטה, הם נאסרו לגמרי כשהמטרה היא חידוש והצמחה של דברים שלא קיימים עדיין. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שאני רוצה לעמוד עליה היא מחלוקת מעניינת שניתן למצוא בין הגרא לבין הנציב. הגרא בחומש שלו, בבירור לחומש, בפירוש הגרא, על הפסוק ושבתה הארץ אומר כך. הוא מדייק, בשבת נאמר שבת, ובשביעית נאמר שבת. רק שבשביעית נאמר ושבתה הארץ, והעיקר שביתה במלאכת קרקע. שהקרקע צריכה שביתה, והאדם מותר בכל מלאכות שאינן בקרקע. ובשבת נאמר, יהיה לכם קודש, לכם, שהשביתה על האדם ואסור בכל מלאכה. חילוק מאוד מעניין, נשמע גם נכון. בשביעית אין איסור לאדם לזרוע, למשל, בעציץ שאינו נקוב בתוך הבית, זה יהיה אסור מדרבנן, ודאי שזה לא מה שהתורה אסרה. כן, המלאכה כשלעצמה, כן, מלאכת קצירה, לקצור, אינני יודע מה משהו, מתוך, להוריד איזה עלה, מתוך איזשהו עציץ שלא נקוב, שנמצא בתוך הבית, מתחת לאיזשהו גג, המלאכות שלעצמן על האדם לא נאסרו בשביעית, המלאכות האלה נאסרו בקרקע. הדגש הוא על הקרקע, ושבתה הארץ, על הארץ. הארץ צריכה מנוחה, וזה דבר שהגרא מדגיש אותו מאוד. העיקר שביתה מלאכת קרקע, שהקרקע צריכה שביתה, הוא אומר. לעומת שבת, שכאן האיסור הוא על הגברא, הוא האיסור על האדם. האדם אסור לו לעשות המלאכה הזאת, לא משנה אם הוא עושה את זה בקרקע, הוא עושה את זה לא בקרקע, הוא עושה את זה בחדר, הוא עושה את זה בחצר. בכל מקום מלאכות נאסרו. אבל הדגש בדברי הגרא בשמיטה בשבת הארץ היא על זה שהארץ צריכה לשבות, לנוח, הקרקע צריכה לנוח, צריכה שביתה. הנציב לעומת זאת מפרש את זה קצת אחרת. והוא אומר כך, שבת להשם, בשבת הארץ שבת להשם, לא בשביל טובת הקרקע לנוח פעם אחת בשבע שנים, אלא בשביל דבר השם ורצונו. כנראה שכבר אצל הנציב התחילו להסתובב כל מיני דרשות אקטואליות, אקולוגיות, על פרשנות התורה, שרצו לומר שבת, שבת הארץ, שמיטה, זאת מצווה שהיא חשובה לקרקע, הקרקע צריכה לנוח, צריכה להתברר, אנחנו גם שומעים את זה היום. הנציב יצא נגד זה בשצף קצף, אמר לא! השמיטה היא לא בשביל שהקרקע תנוח. לא בשביל טובת הקרקע לנוח פעם אחת בשבע שנים, אלא בשביל דבר השם ורצונו. מעין גזירת מלך היא, בבחינת חוקה, כמו פרה אדומה, לא בשביל איזשהו טעם, אינטלקטואלי שניתן לתפוס בשכל, אלא משום שכך ציווה השם, ולכן צריך לשבות. זאת מחלוקת מאוד מעניינת בתפיסת המצוות בכלל, אבל כאן בשמיטה היא מעניינת בפרט בשאלה אם באמת יש כאן איזשהו מימד שהקרקע צריכה את השביטה הזאת, או שהקרקע לא צריכה את השביטה, ליבה באמת היא יכולה להצמיח, לעבוד נון-סטופ, בניגוד לאדם שצריך את המנוחה בשבת. הקרקע יכולה לעבוד נון-סטופ, אלא שהקדוש ברוך הוא גזר עומר, ואנחנו מקיימים. כעת נזמין את הרב עזרא ביק, להעביר שיעור קצר בפרשת השבוע. הרב ביק, בבקשה.
חלק השני של הפרשה הכפולה, פרשה בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו. הפרשה מחולקת, חלק הראשון, חלק הארוך ביותר, מחולקת לשני חלקים, הברכה והכללה. אם בחוקותיי תלכו, נתתי גשמכם בעיתם, חיין הלאה. ואם לא, אז כל הקטע שאנחנו קוראים לתוכחה. חלק הברכה, כתוב בין השאר, ונתתי שלום בארץ, והשבעתי חיה רעה. הרמב"ן על הפסוק הזה מביא מחלוקת מן הספרה, מה זה והשבעתי. רבי יהודה אומר את הפירוש שמן הסתם נראית בינינו כהפשט הפשוט ביותר. לא יהיו, והשבעתי חיה רעה, החיות לא יתקיימו. לא תהיינה החיות כאלו. אפשר להגיד שהמצב הזה מתקיים בזמננו. הדוב הסורי איננו, האריה איננו. רבי שמעון אומר, והשפעתי חיה רעה יהיו, אבל לא יהיו רעות. הם לא יטרפו. אבל מסביר, זה כאילו כתוב, והשפעתי את רעת החיה מן הארץ. אומר הרמב"ן על דעה השנייה הזאת, והיא נכון. וזה נכון, הוא כותב, וזה נכון. זאת הדעה הנכונה. בסך הכל, זה מחלוקת בפרשנות, הפירוש השני הוא הפירוש הניסי יותר. אם בחוקותיי תלכו ינס, והריות בסביבה, הדוב, הנמר והזאב, לא יטרפו. למה להעמיד את המצב הזה, המצב שנס, והרמב"ן יכתוב על זה, וזה נכון. אז הרמב"ן מסביר, וההסבר של הרמב"ן הוא בעל משמעות רחבה וחשובה ביותר. הרמב"ן מסביר שהטבע האמיתי, הבסיסי, מזמן הבריאה של כל החיות, הוא לא לטרוף. בספר בראשית, בפרשת בראשית, בזמן הבריאה, ביום החמישי, אלוקים נתן לכל החיות ולכל העופות כל עשב לאוכלה. כולם צמחוניים. אז מתי התחילו החיות לטרוף? אומר הרמב"ן, זו תוצאה של חטא אדם. כיוון שהאדם חטא, ומה הסיבה, מה הקשר לחטא האדם? הוא מסביר. כיוון שהאדם חטא, אז האדם ניתן לטרף לשיניהם. וכיוון שכבר התחילו לטרוף את האדם, התחילו גם לטרוף זה את זה. למדו, לשון הרבן אומר, למדו מזה שהאדם ניתן, החטא הפך את האדם לטרף. הוא לא אדם, אז לכן הוא טרף לשיניהם. אבל מזה הם למדו, לטרוף זה זה, אמן אפילו טוען שזה מציאות ידוע, שאם פעם אחת חיה רעה טורפת אדם, היא נהיית רעה יותר. אז בגדול, הכל אמין, משך ההיסטוריה זה מה שקרה. למדו לטרוף זה את זה, מזה שבעיקרון טרפו את אדם, וטרפו את אדם בגלל חטא האדם. לכן אומר הרמב"ן, זה לא כזה נס, שינוי הטבע, שיבוא יום, ובגר זאב עם כבש, כפי שאפשר להבין מתוך הפסוקים בישעיהו שנוגעות לימות המשיח. זאת אומרת, המשיח יהיו באמת פלאים. אבל הפלאים האלו אנחנו לא מצפים לראותם רק היום, רק בגלל שאנחנו נשמור מצוות. לא מתזות אותה יהיה, ובכל זאת, אם אדם ישמור מצוות, אז זה יהיה טוב, אבל לא יהיו ניסים גלויים. אומר רבן, כאן לא מדובר בנס גלוי. הוא אומר, והשבעתי חיה רעה מן הארץ, מדובר בארץ ישראל. אז בזמן הזה, ארץ ישראל, רק ארץ ישראל, שומרת בעיקרון על המצב לפני החטא, המצב שיחזור להיות אחרי הגאולה העתידית, והסיבה היא כי זה המצב האמיתי. אז משאר העולם אין סיכוי. הוא באמת מגביל את זה רק לארץ ישראל. השבעתי חיה רעה מן הארץ, הכוונה היא הארץ, ארץ המובטחת, ארץ ישראל. אבל הפירוש הנכון הוא לא שיקחדו המינים. עד הרב, אני יכול לרבר אצל הרמב"ן, הרמב"ן סבור ששמירת המינים זה עיקרון. אז נכון, אם נסתם זה בכל עולם כולו, לא צריך להיות כל מין ומין בכל מקום, אבל הרמב"ן לא רואה בהשפטת מינים של הבריאה אידיאל. כי צריכים לשמוע על הבריאה. אבל הבריאה, אומר הרמב"ן, זה אין חיות טרף. וגר זאב עם כבש. זה המצב האמיתי. ודאי שלא אוכלים את האדם. אבל גם לא אוכלים זה את זה. וזה סגולת ארץ ישראל, שאם רק החטא לא יקלקל. החטא מקלקל את האידיאליה הזאת. האידיליה הזאת. אבל אם החטא לא יקלקל, אז בארץ ישראל המצב יתקיים בפועל ממש. ולא כחזון לימות המשיח, אלא כמציאות עכשווית. טוב, שלא יהיו חוטים, אולי זה גם חזון לימות המשיח, אבל לא בעיני הרמב"ן. כן? שנסיק לחתור, זה נורמלי. זה בידינו. לא צריכים לחכות להפיכה מן השמיים. זה בידינו. תפסיק לפזר את החטא בסביבה, והשבעתי חיה רעה מן הארץ. מה הנקודה כאן? אני חושב שהנקודה היא לא להתרכז בנקודה הארץ ישראלית שבדבר הזה. כמובן, לפי הרמב"ן, הדברים האמיתיים, המטאפיזיקה האמיתית היא בארץ ישראל, כי שם יש השפעה לזה שזה מלכותו של אלוקים. אבל הנקודה החשובה להדגיש כאן היא שזאת המטאפיזיקה האמיתית. זאת הפיזיקה, זאת הבוטניקה האמיתית. העולם שאנחנו רואים, שהוא עולם של זאב לזאב זאב, לא מדבר על בני אדם עכשיו, אבל שזאב וחברו זאב, אומר רמב"ן, זאת לא בריאתו של האלוקים. זה מצב מעוות, מצב מושחת, מקוקל, פגום. והפגם הוא חטאי האדם. וזה בניגוד לתפיסה שהיא מאוד רווחת היום. והיא מודגשת בכל מיני מקצועות, גם הידי מדענים וגם הידי סוציולוגים וסוציו-ביולוגים. כאילו אנחנו נסתכל בטבע ונראה שהמצב הטבעי כולל גם טריפה ומאבקים, מאבק המינים, המאבק להתקיים. זה המצב. אז לא שמדברים נגד המוסריות. המוסר זה מצב מלאכותי, אולי ראוי, בטח ראוי, רוב האנשים המתוקנים יגידו זה מצב ראוי, אבל זה מצב מלאכותי שאנחנו מתקנים את הטבע. קצת יותר קיצונית, אולי לא צריכים לתקן. צריכים לכבד את הטבע. ובטבע, החזק טורף את החלש ואוכל אותו. זה שרשרת המזון. וגם אם לא כולם מנסים להיות פילוסופים ולהטיף לנו איזושהי תפיסה שנלמדת מכך, עצם התפיסה עצמה משפיעה. והרמב"ן בא להגיד שנכון שזאת התמונה, אבל זאת תמונה מקולקלת, מעוותת. בגלל שאתם לא רואים לעומק הטבע. אבל הטבע משקף את טובו של האלוקים. בזה שחיה טורפת חיה זה דבר רע. זה מה שהרמב"ן רוצה להגיד, וזה מה שאת הפסוק, והשפעתי חיה רעה. למה יש חיות רעות וחיות טובות? זה רעה לטרוף. אומר הרמב"ן, חיה טורפת חיה זה דבר רע. אדם שטורף אדם זה בטח דבר רע. זה לא מצב טבעי. כי הטבע איננו פראי. הטבע הוא טובו של האלוקים. אז מצד אחד יש כאן לקח שאנחנו צריכים לקחת אחריות. אם אנחנו רואים שהעולם הוא לא כזה מסודר, אז תדעו לכם מי אחראי לזה. לא אלוקים, אלא אדם. מה האדם אחראי לאיך שהחיות בג'ונגל מתנהגות? הוא אומר, אבל אתם אחראים. אבל אני מעוניין בצד השני של אותו מטבע. לא רק שניקח אחריות, נגיש אשמה, נחזור בתשובה. אדם צריך, אנחנו היום, במיוחד היום, אנחנו צריכים לחסן את עצמנו מהתפיסה הזאת שמסתכלת על המצב בג'ונגל באדישות, או אפילו חס ושלום בהערכה. לא מעניין אותי. הקשר בין הרבן הזה לבין העובדות הביולוגיות. העובדה היא שאי אפשר להאכיל עשב השדה לאוכלה לאריות, הן לא מסוגלות לאכל אותה. אוקיי? אז זה חלק מהקלקול. אני לא מציע שעכשיו מי שיש לו כלב שיפסיק לתת לו בשר. רק דגן. אתה אוכל בשר, גם הוא יכול לאכול בשר. אבל שנבין שזה מצב בהווה, ומדין צער בעלי חיים, צריכים להכיל אותם כמו שצריך. יש לי, אם אני הייתי מנהל של גן החיות התנ"כי, אז הייתי דואג שיהיה בשר בשביל מי שצריך לאכול בשר שם. אבל שלא נסיק מזה שום מסקנה לגבי היחס בין טוב לבין טבע. בספרות יש לפעמים דרמטיזציה, גלוריפיקציה של הפראיות של הטבע. הפראיות של הטבע זאת נפילה. שגרמנו בזה מסך שלא נותן לאור הטוב האלוקי להגיע לעולם. החטא מבדיל בינינו לבין אלוקים. אלוקים מקרין טוב, ואנחנו מקלקלים את האור לפני שזה מגיע לנמרים ולאריות ולדובים. צריכים לחסן את הנשמה של הבן אדם, לא רק שאדם בסדר, אסור לעשות דברים רעים. כמובן, אדם הוא מוסרי, אבל שאדם לא יסתכל על המצבים האלו, גם לא בעולם החי, ויראה בהם איזשהו דבר אפילו נוטרלי. אדם, יש לו מוסר, אסור לו להרוג, אבל אריה שהורג, זה הטבע. זה מה שאלוקים רצה. זה לא מה שאלוקים רצה, זה לא מה שאלוקים עשה, זה אפילו לא טבע הארי. אם אתה, עכשיו בארץ ישראל אנחנו, אם אתה ואני וחברינו נפסיק לחתום וגר זאב עם כבש, לא איזה חזון לעולם אחר שכולו טוב, זה המציאות היום. זאת המציאות הקיימת, היא פועלת גם היום, אבל בעיוות. הגורם, הסיבה קיימת גם היום. היא לא יכולה לבוא לידי ביטוי כי אתה לא נותן לו. אבל כל, ואם כן, כל פעם שרואים, מי שרואה זאב שלא גר עם כבש, מי שרואה זאב טורף כבש, מי שרואה ציפור, כפי שהבוקר הלכתי ברחוב, ראיתי ציפור שנטרף. על הכביש. צריכים לבכות. כשרואים דבר כזה. זה עצוב, לא רק בגלל שזה מסמל משהו. זה עצוב כי זה לא בריאתו של אלוקים, זה לא הטבע. לא הטבע האמיתי. זו תוצאה של אם בחוקותיי תמסו ולא תלכו. והלכתי ממי בקרי. אני הולך עםכם בכלא. אבל עולם מתוקן, עולם שמחובר לשורשה ואלוקים, זה עולם ששום ייצור לא פוגע ביצור אחר. כל הפילוסופיה הזאת של תחרות המינים לא קיים. הוא לא טבעי. הוא לא אמיתי. זה שקר. שקר שהשתלט על העולם. ונצפה. הרבה לפני שנצפה. לביאת משיח צדקנו ותיקון העולם. וחיטטו חרבותם לעתים. ובן דוד, ביאת המשיח. הרבה לפני כן אנחנו צריכים לצפות לדבר שהוא בכלל לא ניסי. בזה שטורפים כדי להתקיים, שחיים של אחד תלויים במוות של השני, שמצב הזה יתבטל, והשבטתי חיה רעה מן הארץ, כי המצב הזה הוא פשוט לא סימן לעולם בלי גאולה, אלא זה סימן להשתלטות החטא על הטבע. כי החטא הוא אנטי-טבע, אין חטאים בטבע, לא בטבע אמיתי. החטא זה משהו מלאכותי, וכל תפיסתנו וכל מבטנו מעוותת בגלל ההשתלטות של האנטי-טבע, שנקרא החטא ונאחל, וגם נעבוד ונשקיע, שנזכה לראות מהר מאוד ונתתי שלום בארץ, והשבעתי חיה רעה מן הארץ. שבת שלום.
תודה רבה לרב ביק על שיעורו. השפת אמת ואורו בדרשותיו לפרשת השבוע, פרשת בהר, כותב עניין מופלא, דרשה נפלאה ביותר לגבי השמיטה, וכך הוא כותב בשנת אפרי שנון בשפת אמת לספר ויקרא. בעניין השמיטה ושבת הארץ, כי בני ישראל נבראו לתקן העולם והזמן. דכתיב, צטט פסוק מישעיהו, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, ואין אדם אלא ישראל, הוא אומר, כמו שכתוב, אדם אתם. אוקיי, אז בני ישראל נבראו לתקן העולם והזמן. וכמו שיש גאולה בנפש, שזה דבר ששפת אמת עומד עליו בהרבה מקומות אחרים, שיש גאולה שאדם צריך לגאול את עצמו, יש גאולה בנפש. קשור גם לגאולת מצרים שהייתה, שעוד מעט נזכיר אותה. אנחנו רואים בפרשת השבוע שיש גם גאולה לארץ. כתוב במפורש, גאולה תיתנו לארץ. וכמו שהיו בני ישראל מקודם מעורבים בכלל האומות ואחר כך נבחרו. וביציאת מצרים נגאלו בגשמיות וברוחניות. כמו כן, הייתה ארץ ישראל מקודם תחת השבעה אומות, ויצא אחר כך להיות ארץ ישראל, והיא גאולה בגשמיות ורוחניות. שפת אמת עורך כאן השוואה נהדרת בין גאולת העם לבין גאולת הארץ, ובאמצעות כך הוא מסביר, תכף נראה, את התלות של קיום שמיטין מדאורייתא בביאה אל הארץ, כמו שאנחנו יודעים היום, כמו שחזל ניסחו, בכך שרוב יושבי עליה. יש כאן קשר עדוק שצריך להיות בין העם לארץ, יש כאן דבר שיכול להתקיים רק לאחר, כי תבואו אל הארץ. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, שבת הארץ שבת לשם, אז ושבת הארץ שבת לשם. אנחנו ממשיכים בדברי השפת אמת. וכמו כן, בזמן שהזמנים מקודשים, היו מעורבים. ואחר כך נבררו שבתות ומועדים מכלל הזמנים. בהתחלה היו סתם ימים, כולם. אחר כך היו שבתות, היו מועדים. וכל זה נתברר על ידי גאולת בני ישראל. שפת אמת כאן מעריך עירוך גדול בדבריו. אבל המסר העולה מדבריו הוא שכמו שיש גאולה לעם ביציאה ממצרים בבחירה שלו, באיחוד שלו, והדבר הזה מתבטא בשבת, שהיא זכר ליציאת מצרים, שהיא זמן שבו אנחנו יותר מקדישים לנפש, אנחנו גואלים את הנפש מההתעסקויות היומיומיות, החוליות שלה, הוא הדין בקרקע, הוא הדין בארץ. גם הארץ זקוקה איתה לגאולה. וזה ניתן לה, לאחר שכבר ישבו עליה שבע אומות וכו' וכו', שעם ישראל הגיע לארץ ישראל, והיה כי תבואו אל הארץ, וכשרוב יושבי עליה, אנחנו מצווים לגאול גם את הארץ, גאולה תיתנו לארץ, וזה מתבצע על ידי כך שבשבת הארץ, כמו בשבת, שבת בראשית, כך גם בשבת הארץ, יש עניין ומצווה מיוחדת שארץ תשבות. שהיא תצא להיות ארץ ישראל, כמו שאומר השפת אמת, ותיגאל בגשמיות ורוחניות. בגשמיות והעניינים הפשוטים, המלאכות הפשוטות שנאסרו לעבוד את הקרקע, לגאול אותה בגשמיות, וברוחניות, לדרשות הידועות של לאוכלה ולא לסחורה, וכל הנושא הזה של קדושת שביעית, של הפירות הקדושים, יש כאן איזושהי גאולה רוחנית ממש, לארץ ולקרקע עצמה, וכך כפי שפתחנו, אנחנו יכולים להבין טוב יותר את הקשר שבין חיוב השמיטה רק בזמן הביאה לארץ, רק לאחר כיבוש הארץ, ורק בזמן שרוב יושבי עליה אנחנו חייבים במדאורייתא, כי יש קשר הדוק בין גאולת העם לגאולת הארץ. כמובן שהדברים האלה מסתדרים כפתור ופרח עם הסברו של הגר"א בחצי הראשון של התוכנית שבו עסקנו, ושבתה הארץ, שיש עניין שהקרקע תשבות. כמו שאמר שם הגר"א, שהקרקע צריכה שביתה. תודה רבה ושבת שלום.